עכשיו זה שיעור השני שלנו, רצמי, בקונגרס הזה, והוא במיוחד על החלק השני של השיעור שלנו היומי. כמו שדיברנו קודם, חצי השני של השיעור היומי הוא כולו מכוון לחוכמה עצמה, חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים כאילו דברים שהם מאוד מאוד רחוקים מאיתנו, שמתחילים לדבר על הדברים האלה למתחילים, אז יש להם הרגשה שזה נמצא אי שם רחוק אחרי כוכבים או באיזשהו אוויר, משהו אי שם. והאמת שזה נמצא בתוכנו, כתוב, ולא פעם אחת בהקדמה לפתיחה לחומת הקבלה, במבוא לספר הזוהר, איך שאנחנו לומדים בתפיסת המציאות שהכל נמצא בתוך האדם. אנחנו עוד נדבר על זה, נלמד על זה בשיעור הבא. אבל חשוב לנו לדעת מכל זה שאני מרגיש את המציאות בי, בתוכי, ואפילו אם הייתי מוצא איזה עין או אוזן ממני לשמוע או לראות משהו רחוק, אז הייתי שומע או רואה בתוך החוש שלי מה שהחוש שלי מסוגל לקלוט, ולא מה שקורה מבחוץ. לכן אנחנו צריכים להשתדל לחשוב על זה שכתוב שכל הבריאה היא רצון, ואין שום דבר חוץ מרצון. ורצון הזה זה אנחנו. לא נברא שום דבר חוץ מרצון, ואנחנו לומדים על גודל של רצון, איך אפשר לחלק אותו לפרוסות, לרמות, לפי דרגות האביות, ברוחב ובגובה, אולי לעומק, שזה נותן לנו הרגשת המקום, שאנחנו נמצאים בתוך הרצון, ואנחנו בעצמנו גם כן כלולים מהרצון, שזאת אומרת שיש רצון שמורגש בנו כפנימי, ויש רצון שמורגש בנו כחיצון. ולכן כשאנחנו מגיעים ללימוד חוכמת הקבלה, אנחנו צריכים כל הזמן לשכנע את עצמנו, לחייב את עצמנו לחשוב שאנחנו מדברים על עצמנו בלבד, כל אחד על עצמו, ואין שום דבר שנמצא מחוץ לי. אתם עכשיו לא נמצאים מחוץ לי, אני מרגיש אתכם בתוכי. האם אתם נמצאים מחוץ לי? אני לא יכול להגיד. אתם נמצאים בקליטה שלי, בתמונה שמצטיירת אצלי כאן בראש, כל אחד מכם. וכך כל אחד ואחד. ולכן, אם אני פותח ספר ומתחיל לקרוא, הספר מספר לי ממה שאני בנוי, מחומר הרצון לקבל, שכולי, נגיד עכשיו, הוא על מנת לקבל, תענוג לעצמו, כך הוא פועל, ושבשלב הבא, אולי אני אוכל להביא אותו לצורה אחרת, שאני ארגיש בו תופעות של השפעה. וברצון לקבל שלי ישנם כל הדרגות של האביות, של הכוח שלו, כל התכונות שבו יותר גדולות, פחות גדולות, בכל מיני אופנים, כל מה שאנחנו יכולים להגיד משהו על משהו, זה סך הכל הפרטים של הרצון לקבל, פרטים של הרצון. הבורא ברא רק רצון, וכל מיני שינויים שבו אנחנו נותנים להם שמות, ורק אותם אנחנו מרגישים בתוכנו, וזה כל העולם, כל החיים שלנו. גם עולם הזה, גם עולם הרוחני, מה שרק אפשר לדמיין, להרגיש, לחשוב, כל זה אך ורק סחר כל רצון. ולכן חוכמת הקבלה היא לא צריכה לראות לנו כל כך דמיונית, וירטואלית, פנטסטית, מיסטית. זה דבר ש... עד שחוכמה שמדברת על דבר הקרוב ביותר, המובן ביותר, על הרצון. מה יש לאדם יותר חוץ מזה? בזה הוא חי. לכן אנחנו מדברים אתכם על החוכמה שהיא מסבירה לנו את מי אנחנו, מה זה נקרא חיים, איך אנחנו יכולים את הרצון הזה קצת לשנות כדי להרגיש חיים יותר טובים, אולי לשנות אותו כדי להרגיש שאנחנו חיים, חיים נצחיים, שלמים, הכל תלוי איך אנחנו נסדר את הרצון. יש לנו רק רצון, ורק לסדר אותו אנחנו צריכים. ולכן החוכמה הזאת מדברת רק על זה. האמת, אנחנו לא צריכים חוץ מזה יותר שום דבר. אם אנחנו יודעים את זה, מה עוד אדם צריך בחיים? כי כל היתר הדברים שאנחנו לומדים, נגיד בחוכמות הטבע, חיצוניות, אנחנו לומדים דברים שהם לא יטיבו לנו את החיים שלנו. אנחנו רואים את זה כמה שאנחנו מתפתחים, זה עוזר לנו במשהו, אפילו כמה שאנחנו מייצרים כל מיני אמצעים, אביזרים, מכוניות, תרופות, הכל. כנגד זה באים עוד יותר בעיות, עוד יותר הכבדות. לכן מה שיש בנו ביד, החוכמת הקבלה, זה דבר הכי חשוב, כי החוכמה הזאת מדברת איך אני יכול לשנות את הרצון שהוא כל החומר של הבריאה, ואם אני יודע איך לעשות זאת, אני המלך. ובאמת חוץ מזה שום דבר לא יעזור לי. אנחנו רואים שהאנושות לאט לאט נמצאת בכיוון ההתפתחותי הנכון, זאת אומרת אנחנו במשך השנים האלה האחרונות, עשרות שנים האחרונות, עשינו איזה טריגר, איזה היפוך. אנחנו התחלנו להבין שמתקדמים לרע במקום להתקדם לטוב בהתפתחות שלנו, באבולוציה שלנו, וזה דבר גדול. זה שאנשים מפסיקים לחשוב על עתיד, כי על עתיד הטוב, זה מחייב אותם לחשוב משהו לעשות עם החיים שלהם, ולא שכעבור זמן זה ישתנה לטובה. עכשיו במשברים האלו האחרונים אנחנו נתפטר מכל האילוזיה הזאת על העתיד הטוב, מה שעדיין מטשטשים אותנו. וכל זה כדי להעריך את החוכמה האלוקית שהיא נמסרה לנו. הבורא שברא את הרצון לקבל ונשמות, היינו החלק הפנימי ביותר ברצון לקבל, נתן להם את החוכמה שלו, איך הוא ברא את הרצון הזה, באיזה תוכנה הרצון הזה נפעל, מה הוא רוצה מהרצון הזה, איך הנשמות יכולות על ידי החוכמה הזאת שהוא מוסר להם, זה חוכמה האישית שלו, כי הוא ברא לפי זה את הרצון וסידר אותו במערכות של עולמות, מדרגות, לפי החוכמה הזאת. כמו שכתוב, הבורא הסתכל בתורה וברא עולם. אז כשאנחנו מקבלים את החוכמה האלוקית הזאת, מתנה ממנו, כשאנחנו נעריך את זה ונדע שיש לנו האמצעי היחידי לשנות את החיים שלנו, לא רק לקצת טובה, אלא לעלות למצב הטוב ביותר האבסולוטי בכל המובנים, הטוב המוחלט. וזאת צריכה להיות הגישה שלנו, שאנחנו פותחים את החלק השני שבשיעור שלנו. זה או פתיחה לחוכמת הקבלה, או פתיחה לפירוש הסולם, או אח תלמוד עשר הספירות, שהוא העיקר. וזה שאנחנו פותחים את הספרים האלו, הם כולם מבוססים על עץ החיים של הארי. וגם כן על ספר הזוהר. וגם על ספר של אברהם, ספר היצירה. בספר של אברהם כולו כתוב בעצם על מבנה העולם, האצילות. בספר הזוהר, הספר עצמו מחולק לשני חלקים. בעיקר, יש יותר, אבל בעיקר לשני חלקים. שזה חלק שכתוב על המבנה, המציאות, כמו תלמוד עשר הספירות. זהו, הם החלקים רבה, ידרה זוטה וספרדס ניוטה. ובכתבי הארי אנחנו לומדים בעיקר בשפת הקבלה, וכל זה מתרכז בתלמוד עשר הספירות. שאני פותח ספר קבלה, תלמוד עשר הספירות הכוונה, נגיד, שמדבר בשפת הקבלה, לא בשפת הרגש, אלא בשפה טכנית, ודאי שאני לא מבין בכלום. כי מדובר על הרצון שהוא לא שלי. עדיין אין לי רצון הזה. אני לא יכול לזהות בו, בי, בתוכי, לא את הרצון, כמו שמדובר שם, שהוא כולו אחרי הצמצום, שלא רוצה כלום לעצמו, שכולו רוצה רק להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, בכל מיני רמות, בכל מיני מצבים, להעלות את עצמו בהשפעה, או בכוונה אולי להוריד את עצמו בהשפעה, להתקשר לרצונות האחרים, זה נקרא להזדווג עמם, להוליד בזה כל מיני תופעות חדשות. ודאי שאני לא מבין על מה כתוב בספר, כי אין בי בתוכי הרגשה של הרצון הזה. מה לעשות? רק לצפות לזה שמתוך הקריאה אני אתחיל להרגיש את הרצון שלי בי, הרצון הזה בי. כי חוכמת הקבלה לא מן הסתם נקראת חוכמת הנסתר. היא מדברת על מה שנסתר בי, ממני עצמי. ואני צריך לגלות את זה, אבל בי לגלות, בתוכי. ובקריאה בספר, אני כל הזמן מצפה שאותו רצון שעליו אני קורא, על הפעולות שלו שעליהם אני קורא, אני אגלה בי ויתחיל להרגיש על מה שהספר אומר. כי ספר אומר רק על תופעות הרגשת האדם שירגיש מה עם הרצון שלו קורה, וכתב על זה. זה סך הכל המקובל עם הכתב שלו, כתב יד שלו. לכן כותב בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר, איפה זה, 196? ב-198 אצלי, בספר שלי, הוא כותב בעוד קוף נון היי, הקטע הידוע ככה, מפורסמת אצלנו מאוד. הוא כותב שמקובלים כותבים ספרים שלהם שלא מקובלים לא יכולים להבין את זה. היינו אלו אנשים שעדיין לא גילו אצלם רצון להשפיע שהוא טמון בנו בפנים. אצלנו בפנים ישנם כל המדרגות וכל העולמות עד אין סוף, בכל אחד ואחד, בהרגשה שלנו. רק זה נסתר מאיתנו. עד כמה שאנחנו משתוקקים לגלות את זה, זה ייפתח. זהו כותב כך, שיש לשאול, למה חייבו מקובלים לכל איש, אתם רואים, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו. זאת אומרת שגדול הוא, שאנחנו נבין שהוא גדול, ואנחנו חייבים גם כן לפרסם אותו. כי כולם חייבים. הוא אומר, לכל איש חייבו ללמוד חוכמת הקבלה. אז אנחנו, אם אנחנו רוצים ללכת לקראת הגילוי העולם הנסתר, אנחנו צריכים לקיים מה שהם רוצים, אז אני אקדם את הרצון שלי לרצון שלהם, ובצורה כזאת אני הגיע לגילוי. אז כדאי לי לשמוע על כל היצעה הקטנה ביותר מה שהם אומרים, והם אומרים את זה ככה בין המילים, שמי ששומע שומע, ומי שלא, הרבה דברים עוברים לידו, ליד האוזן שלו, ואחרי 10 או 20 שנה הוא מתחיל לשמוע, ואין מה לעשות, אסור לך ללחוץ עליו. בהתפתחות רוחנית אין כפייה, ובכמה שכל אחד ואחד רואה את עצמו נכון לבצע עיצות המקובלים, הוא שומע ולפי זה מצליח. ולא להגיד אחרי 10 שנים שלא הצלחתי, משהו לא בסדר, אלא אתה לא בסדר שלא הצלחת. אז תראו, המקובלים חייבו לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה, מפני שיש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה לעוסקים בחוכמת הקבלה. הסגולה זה נקרא פעולה רוחנית לפי חוק הטבע, לא איזה דמיון או משהו מיסטי, אלא זה חוק שאנחנו לא יודעים איך הוא פועל. אם נביא לכאן איזה אדם מג'ונגל ויעבוד שם חבר שלנו עם המפסק וילחץ על המפסק ופתאום ידלק אור, האדם הזה מג'ונגל יחשוב שיש כאן ממש מלאכים, כן? שאנחנו כמו אלוקים מדליקים ומחבים את השמש או מה, כי הוא לא רואה קשר בין מה שלוחץ מישהו על הקיר ובין מה שקורה עם האור. או שאני בא לאיזשהו חתיכת ברזל בתוך הקיר שלי בבית, מסובב אותה ופתאום מגיע לי מים כאילו מהים או מהנער. האדם שלא מכיר את הקשר בין שני הדברים האלה, בין מקור המים והברז, הוא לא יבין מה קורה. זה נקרא סגולה. זאת אומרת, סגולה זה נקרא, זה אותו החוק הטבע, רק אנחנו לא יודעים איך קשור סיבה עם המסובב. באמצע ישנה המערכת, שזה ארגז השחור. יש כאן איזשהו input, וכאן זה output, אבל כאן באמצע אנחנו לא יודעים איך שזה קשור. זה נקרא סגולה, וזה בדיוק מה שיש אצלנו כאן בחומת הקבלה, מפני שאנחנו עוד לא נמצאים באותה המערכת. אבל זה הוא מסביר לנו, ודאי שאתה לא נמצא בגילוי המערכת, כי אתה לא יודע בינך לבין הרוחניות עדיין יש איזשהו מנגנון שהוא כולו נסתר. אבל מה אומר? שאף על פי שאינם מבינים מה לומדים, זאת אומרת, לא צריכים לדעת מה לומדים, ובאמת זה התנאי ההכרחי, כי אני לא יודע מה אני לומד. אמנם שהחומר שאני לומד זה רצון לקבל, ואני כולי מרצון לקבל, אבל על התופעות שהם מדברים, אני ברצון לקבל שלי לא מזהה אותם. אבל הוא אומר, זה לא חשוב. כדי דווקא להרגיש אותם, לזהות אותם, להכיר אותם, צריכים רק דבר אחד. אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים של נשמתם, את הנשמתם. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה אורות המקיפים של הנשמתם, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה זה אור מקיף, אני לא יודע מה זה אני מעורר משהו, אני לא מרגיש מה אני מעורר. אין לי שום ביקורת על זה, שאני יכול להגיד, הרערתי היום אור מקיף, ככה חזק, יותר מאתמול, או לא כל כך הצלחתי. אני לא יכול את זה להגיד. אבל אני יודע רק דבר אחד, מה שבטוח אני יכול לבקר, למדוד אפילו, שמתוך חשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. מה זה נקרא להבין מה שאנחנו לומדים? זה כל הסוד, אם אנחנו נדע אותו, ואותו אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נדע איך נכון להתייחס לספר. להבין מה שלומדים ברצון חזק. אם אנחנו לומדים על הרצון, מה זה נקרא להבין את הרצון? זה נקרא להרגיש אותו, ומתוך ההרגשה שלי להבין על מה שהוא מרגיש ועל מה שהוא כותב. זה פשוט מאוד, כמו באיזה רומן שמספרים לי על איזה תופעות רגשיות, אולי רומנטיקה, אולי גילוי איזשהו יבשות בהרפתקה, או איזשהו ספרי יומה או משהו כזה. אני צריך בתוכי לתאר את המצב עד כדי כך שאני אכנס ממש באותה התפעלות, התרגשות, כמו המחבר. ואז לפי התפעלות והתרגשות שלי אני אבין מה הוא רוצה למסור לי. ההבנה היא באה מהלב. כתוב הלב מבין. ולכן אם הוא אומר לנו אלה מתוך חשק ורצון החזק להבין מה לומדים, זה נקרא להיכנס לאותו מצב כמו המחבר של הספר הקבלה. אם אני משתוקק להיות כמוהו, להרגיש כמוהו ממש כמה שיותר, איך להגיד, כאילו להתייחד עמו, מתוך זה יש לי תקווה להיכנס להרגשה, ואז לפי ההרגשה שלי שיפתח לי אני אתחיל להבין המילים האלו על מה הן מדברות. אז בשבילי רשימו עולה מנקווה עיניים לכתר, המסך יורד מזרמפין למלכות, נעשה זיווג דעקה בחזה דפרצוף וכו' וכו'. אני ארגיש בתוכי תנועות פנימיות. אני, זה יהיה פי מיליארד יותר חזק מכל דבר שבעולם הזה ומכל העולם הזה כולו יחד. כי הדרגה הרוחנית הקטנה ביותר היא מעל כל העולם הזה. ואנחנו יודעים מסדר המדרגות שהמדרגה יותר עליונה כוללת בתוכה כל המדרגות התחתונות. אז עד שאני לא מגיע למצב שאני קורא את הספר שמדבר בשפת הקבלה, מדרגות העולמות, הפרצופים, הספירות, ואני מרגיש את הפעולות האלה בי, אני לא מבין על מה הוא כותב, ולזה אני חייב להשתוקק. זו העבודה שלנו בחלק השני של השיעור היומי, ואי אפשר לזלזל בה. עד שאנחנו לא מגיעים למצב שאני פותח את הספר הזה של תלמוד עשר הספירות, של פתיחה, ואצלי מתחילים כל הרגשות שלי לנגן, כמו שאני קורא על איזה דבר רגשי ביותר. כי אם בעולם שלנו אנחנו מתפעלים ומתרגשים במשהו, זה אחרי כל מיני התפעלויות והתרגשויות שבאו מרחוק לרצון שלי. ובספר הקבלה אני קורא בצורה קצרה, המיידית, על מה שקורה בתוכי, בתוך הרצון. ובקריאה אני מיד אצלי מקפיץ איזה תופעות רגשיות. לי היה קשה מאוד להסכים עם זה, כי אני לפי המבנה שלי מאוד שחלטני. אהבתי כל החיים שלי ללמוד, לא אימנתי ולא עירחתי רגשות. מי זה רגשות? פסיכולוגיה, פילוסופיה, כל מיני משהו כזה שלילדים ולנשים. ככה אני חשבתי, אני כזה יבש לפי הטבע. אבל לקח לי הרבה זמן עד שאני בכלל הבנתי מה קורה כאן. אני מקבל מכות, רע לי, נכנס לאיזשהו מרה שחורה, חוסר כוחות, לא מתעניין כבר בשום דבר, לא רוצה לחיות, פותח ספר קבלה, לא רואה כלום, נמאס לי, אני מתרגז על המורה שלי, אני לא יודע מה לעשות. עד שזה התהפך, וזה באמת ממש מהשמיים. אני לא מבין איך האדם כמוני סוף סוף הבין שמדובר על רצון, על החומר של הרצון שלנו, שזה חומר הבריאה. וכל היתר מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה קורה בתוך הרצון. ואין יותר חוכמות. ולכן כל היתר החוכמות של העולם שלנו הן נקראות בחוכמת הקבלה חוכמות חיצוניות. כי אנחנו לומדים על התופעות שהרצון הפנימי של דומם, צומח, חי, הוא מציג לנו את זה בצורה יותר חיצונית, לא רגשית. ולכן המדעים האלו הם מאוד מוגבלים. אז אני מקווה שלא ייקח לכם זמן כמו שזה לקח לי, ועבודה קשה, מאמצים גדולים, עד שאני הבנתי על מה מדובר. אני זוכר שהרבש היה מסתכל עליי וצוחק, ואני מסכן, לא יודע מה לעשות ומה קורה לי, ואני רוצה להבין ולא מבין כלום, וההרגשה שלי רק רע ביותר, ואני לא יכול לקשור את הרגש הזה שאני מרגיש עם מה שאני לומד. עד שנעשה אצלי קשר הנכון בין כל המציאות ועולם שלנו ולימוד וכל היתר החוכמות למערכת אחת, שמדובר על הרצון, איך הוא נברא, איך הוא השתלשל לעולם שלנו, התחלק להרבה חלקים, והרצון הפנימי שבעולם שלנו הוא נקרא נקודה שבלב, והרצון יותר חיצון הוא נקרא הגוף של האדם, והאור זה ממלא אותו במידה כל כך קטנה, נקרא החיים שלנו. והכל מדובר רק על זה. אז במשך השעה השנייה של השיעור אנחנו חייבים קודם כל לשעה הזאת להגיע ברצון חזק מאוד לגלות מה לומדים, לגלות בתוכי שכאילו כאן אצלי באמצע נפתח משהו, ואני מרגיש איך בפנים הכל מגיב על מה שכתוב. כך זה מתגלה. ומשך זמן הלימוד, למרות שאנחנו קוראים ולא מבינים אף מילה, בכל מילה אני צריך לחדש את הרצון שלי להבין מה שכתוב. זאת אומרת, להרגיש, להתפעל, להתרגש, ככה, שיהיה אצלי בפנים ממש הכל רועד ממילה מילה שאני קורא אותה. איפה יש כאן? וזה פירוש שעל ידי הביטוש נעשו כלים, שהכלים האלו מגיעים בהזדחיכות המסך לבחינה ד' ועולים למקום לבחינה ג', שאנחנו נקרא את המילים האלו אצלנו בפנים יתהפכו ממש העולמות. זה ככה זה יהיה. אבל לזה אנחנו באמת צריכים כל הזמן להגיע ברצון החזק. ניסיתי את זה הרבה פעמים. דקה ראשונה, שנייה, אפילו כמה דקות, בהתחלה, באמצע, בסוף השיעור, כן אני חזרתי לזה, כן אני נזכרתי לזה, כן אני התחלתי, איפה אני, איפה לקחת, ורגע אחרי זה שוב ברח לי. מה אני אעשה? יש בעולם שלנו אמצעי היחידי להשתוקק למשהו שאני לא רוצה, שאין לי לזה שום טעם, שאני לא מרגיש נסתר ממני, לא מרגיש חשיבות. אז איך אני ארצה אותו? איך אני ארצה אותו עד כדי כך שאני מאוד ארצה להרגיש, להבין מה שכתוב וזהו? אנחנו רואים שאנשים בקושי מרגישים, מחזיקים את עצמם 40 דקות אלו בלימוד, אפילו לא שעה, ונרדמים. זה מראה לנו שאין לנו רצון לזה. כמו שהוא אומר, רצון וחשק גדול. מה לעשות? בעולם שלנו, אם אני לא רוצה משהו, אבל אני חייב להגיע לזה, ואני לא רוצה, לא בא לי, מה אני אעשה? או אני אפילו נדחה מזה, יש רק אפשרות אחת: להיכנס לחברה שהיא תשטוף לי את השכל, שהיא תביא לחשיבות של הדבר הזה שאין לי עליו שום טעם ורצון. כי אנחנו באים מכלי אחד, שאני נמצא יחד עם כל הנשמות, ומתוך זה שאנחנו אפילו שנפרדנו כל אחד, אנחנו נמצאים בתוך הכלי הזה בקשר הפנימי שלנו. ולכן אם אני נכנס לאיזה אוסף של הנשמות שיש להם איזה חשיבות על משהו, זה פועל עליי למרות שאני אתנגד לזה, וזה שוטף לי את השכל ונותן לי ערכים חדשים. לכן אומר בעל הסולם בתחילת ההקדמה לתלמוד עשר הספירות באות ד', שאם אדם שואל על הרוחניות בשאלה מה טעם בחיי, הפעולה מלמעלה על זה שמביאים אותו למקום הנכון, להתחבר עם אנשים הנכונים שמהם הוא יכול לקנות רצון לגילוי מה שכתוב בספר הקבלה. לאדם בעצמו אין רצון כזה, אבל אפשר לקנות את זה מהסביבה. למה אין לאדם רצון? למה שאני לא ארצה את זה? אומרים, מפני שאתה לא רואה, אז אתה לא רוצה? נו, אז אני עכשיו לא רואה איזשהו, אני לא יודע, אננס. אבל רוצה אותו. יש לי רשימו. שיהיה לי כזה רשימו גם לרוחניות. אומרים, אם יהיה לך רצון לרוחניות, אפילו שאתה לא רואה אותו, אתה תתחיל לרצות אותו בצורה אגואיסטית, כמו שאתה רוצה את האננס הזה. אבל לרוחניות אתה צריך להשתוקק, לרצות אותו קצת אחרת. בהתאמה למה זה רוחניות, בהשפעה, ולפחות במקצת משהו. והגישה הזאת הנכונה לקריאת הספר אתה יכול לקבל אם אתה נכנע כלפי החברה, רוצה לקבל מהם חשיבות לרוחניות, כבר גישה שלך שאתה מעביר את ההגיעה שלך לחברה ומקבל ממנה בחזרה הערך לרוחניות, הערך הזה הוא כבר במשהו נמצא בהשפעה. ואם בעיניים האלו של החברה אתה מסתכל על הטקסט כאילו אתה יחד איתם מסתכל עכשיו על הטקסט, יחד איתם אתה לומד, זה נקרא בחברותה, זה מושג כזה מיוחד ממילה חברים, חברותה. אז אתה כבר ניגש לרוחניות יחד איתם, זה נקרא שאתה ניגש אליו כבר מוכן במשהו, מתאים את עצמך אליה, לרוחניות. ואז בזה אתה באמת מתקרב לאותו סטייל, איך להגיד, סגנון אולי, לאותו רוח, איך שהספר כתוב. ולכן אין בעיה אם יש לפנינו ספר, יש סביבנו חברים, המדריך שמספר לנו מה לעשות. וכל מה שכתוב וכל מה שדורשים מאיתנו, סך הכל מסוגלים אנחנו. אם אדם מסדר את זה בצורה הנכונה, שיטתית, פשוטה, כותב מה עליו לעשות, אני צריך עם הרצון שלי הקטן, שנקרא נקודה שבלב, לפנות לחברה, להתפעל ממה שהם אומרים על הרוחניות. עם זה להגיע לספר, להרגיש שאנחנו יחד מסתכלים על הספר, כדי להתחבר בינינו, כל הנשמות, שזה נקרא ההשפעה, שאני רוצה להשיג גם כן משם, שהספר מדבר על זה. הספר מדבר עליי המחובר לאחרים. אז הכל יקרה. בזמן הקצר מאוד. כל הבעיה היא בהכנה הנכונה. ונקווה שאנחנו נלמד מה לעשות עם עצמנו, וזה עיקר הלימוד, מה שצריכים להעביר לתלמידים. ואתם מתרגמים וכותבים וגם כן מדברים עם אנשים אחרים ומלמדים ביניכם, ועוד תצטרכו להיכנס ללימוד, ללמד בזמן הקרוב. אז לא לשכוח, מסירת המפתח הזה לגילוי הרוחני, זה בעצם העיקר שהמורה צריך להעביר לתלמיד. וכל הזמן לדאוג שהתלמיד יהיה מודאג לזה, יהיה ער לזה, וממש יבדוק את עצמו, ירגיש את עצמו, יחדד את עצמו לכניסה הזאת הנכונה לרוחניות. כל היתר אורות המקיפים, שהם מקיפים את הנשמה שלנו ונכנסים פנימה, אז זה רק מבלבל. לא כדאי לזה אפילו להיכנס. העיקר ממש לבצע מה שאנחנו דיברנו. השאלות. כולם נמצאים בהשתקקות הנכונה.
English, yeah. Hi, Rav.
Yes, sir.
Thank you. I have a question. Yeah. From everything I've heard and everything I read, there are two things.
מכל מה ששמעתי ומכל מה שקראתי, יש שני דברים.
The creator and his creation.
הבורא והנברא.
נכון.
If the creator created everything, including us, the creation,
אם הבורא יצר את הכל, כולל אותנו, הנבראים,
only to go back to him,
והכל רק בשביל להגיע חזרה אליו,
why did he do this?
אז למה הוא עשה את כל זה?
Was he bored?
היה משעמם לו?
אני מבין שאם היית במקומו, קודם כל ודאי שלא היית מתעסק איתנו. אני בזה מסכים איתך. אבל שמתחילים לגלות עולם, באמת עולם, לא הפינה הזאת השחורה שלנו, מתחילים להבין מה הוכן לנו, גם כן מתחילים להבין מי אנחנו. אנחנו לא יודעים מי אנחנו.
We don't know who we are.
אתה לא יודע איזה מקום אתה תופס, מה באמת הגוף שלך, מי אתה בכלל. אתה לא יודע. אתה נקרא אדם. אדם זה נקרא רצון שהוא לגמרי דומה לבורא. לפי הגודל, לפי העוצמה, לפי המילוי, לפי היכולת, בהכל. אתה נמצא בזה? לא. אתה נמצא בחוסר הכרה מוחלט מהמצב ההוא. לכן אתה שואל נכון, מה יש לי בזה שאני נמצא עכשיו? יש לך הזדמנות להיות אדם. קדימה. אין תשובה עד שאנחנו לא מגלים את העולם הרוחני. אין תשובה על זה, כי זה באמת מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים עולם הפוך, שחור, כולו פגוע, כולו ממש, אין דבר יותר גרוע. ממנו אי אפשר להבין את הבורא, את הבריאה, את הגדלות שלו, שום דבר. ודאי. לכן אנחנו צריכים כמה שיותר מהר לגלות את הרוחניות. רק שם נמצאות כל התשובות. אנחנו עכשיו, כמה שאתם חושבים שאני חכם, כלום אי אפשר להבין, תאמינו לי, עד שאדם לא עובר מחסום. במדרגה הראשונה לפחות, מעל המחסום. אז יש לכם מה לשוות את המציאות הזאת. ולפני זה לא. אנחנו תמיד משיגים את הדברים מתוך הקונטרסט ביניהם. אור, חושך, מר, מתוק, חום, קור וכן הלאה. כן, כך עובדים החושים שלנו. הנברא הוא כולל מהאני ומרגיש. ומרגיש זה לעומת משהו מחוץ לו. כך אנחנו תופסים את המציאות. אתה רואה אני בפנים ומשהו כביכול נמצא לי כדמיון מבחוץ. למה? כי אחרת אני לא הייתי משיג את שום דבר. אם הכל הייתי מרגיש בי, לא הייתי מרגיש כלום. לכן, עד שאנחנו לא קולטים את הדבר הנגדי, היינו העולם הרוחני, אנחנו גם כן על העולם הזה לא יודעים כלום. אין כלפיו נקודת מדידה. ולכן התשובות יחכו לך שם, כמה שיותר מהר תשתדל להגיע לשם.
Hello, Rav. I'm from England, and I have a question from the English group about dissemination.
Shalom, Rav. אני מאנגליה, ויש לי קבוצה לגבי הקבוצה האנגלית שלא על הפצה.
In England, newspaper dissemination could be very... Let me start again, sorry. There's a big potential in England for newspaper dissemination, and we already distribute a lot of newspapers there.
יש הרבה פוטנציאל להפצת העיתון באנגליה, וכבר הפצנו הרבה עיתונים שם.
However, we have big problems with getting enough newspapers and in regular quantities, and we feel that this is hindering our determination efforts.
אבל כרגע יש לנו בעיה לקבל מספיק כמויות של העיתון ובדחיפות קבועה, וכרגע זה מעכב את ההפצה שלנו.
And we want to know what we can do about this.
רצינו לשאול מה אפשר לעשות בקשר לזה.
כנראה שיהיה לכם כאן סדנה, אני לא יודע בדיוק התוכניות. יש לנו מחלקה אנגלית בתוך מרכז בני ברוך בישראל, ששם זה ישנם מחלקות לכל השפות העיקריות שבעולם ובכלל לכל הצורות מדיה וכו' וכו'. וחוץ מזה, כל מחלקה, נגיד מחלקת האנגלית שלנו, היא קשורה בהפצה באנגלית בכל העולם. זה גם כן אוסטרליה ואנגליה וכל המדינות איפה ששם אנחנו מפרסמים את עצמנו באנגלית. ודאי שבעיקר הלחץ שלנו והעבודה שלנו הדדית עם קבוצות בצפון אמריקה, בעיקר עם קבוצת ניו יורק וטורונטו. אנחנו עכשיו מתחילים עבודת ההפצה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואני מקווה שיסבירו לכם כאן כל המבנה שלנו, איך אנחנו בונים אותו, איך אנחנו עושים, מה התוכניות שלנו, יחד עם כל אלו הבעיות שתוכלו להביא להם. אני לא מכיר כל זה, והאמת שאפילו לא רוצה כל כך להיכנס לזה, כי אני לא רואה בזה את עצמי בכלל שמתערב בכל העבודה הזאת. אתם על ידי זה שתפיצו תתקדמו, אני מפיץ לכם ומלמד אתכם, אתם צריכים להפיץ וללמד אחרים, וכך אתם תגדלו. ואתם יכולים לקרוא, ובטח אתם יודעים את המקומות האלו שכותב בעל הסולם, רבש, מקובלים הקודמים, שהכל תלוי רק בהפצת החוכמה. זאת אומרת, מי שרוצה להתקדם אין לו ברירה, הוא חייב למצוא לעצמו איזושהי מין השתתפות בחוכמת הקבלה. כמו שהוא כותב כאן, שלמה מקובלים חייבו כל איש. אז אנחנו צריכים לפי זה להבין שאנחנו צריכים את זה לעשות, ואז הוא אומר, והדבר הזה ראוי לפרסמו. אז תפני אני חושב, כן, איפה זה? אביהו סט, איפה אתם? יש תשובה על זה? יהיה איזה סמינר על זה? משהו?
No. Yeah, there will be a dissemination expo tomorrow, and where we will be able not just to answer questions or see how to solve problems and how to help dissemination in all of English speaking areas, but also we will show you in what other roles you can contribute, in what way, whether in a physical way or in a virtual way. This will happen tomorrow. When exactly, Seth?
I think it starts at 3:00. Yeah, it starts at 3:00 tomorrow. But in answer to your question specifically, we have restarted in a very, very serious way the newspaper in English. And we're putting together a schedule, and we're going to be putting it out on a pretty regular basis. And if you guys need more copies, we'll be happy to send them to you. So, L'chaim, L'chaim, England.
Tov. Ot va'akasha.
Is this working? My question is the following. We have learned that a person's only choice in this world is to join the proper environment if they want to advance.
שאלה שלי היא כזאת. למדנו שהבחירה היחידה של האדם, אם הוא רוצה להתקדם, זה להצטרף לסביבה הנכונה.
And from that point on, a person is entirely at the hands of the environment.
מהנקודה הזו והלאה, האדם הוא לגמרי בשליטת הסביבה.
כן.
Yet earlier you said that if someone has spent some time studying within the environment and find that they haven't progressed, it's their own fault. Can you please explain?
מצד שני, אמרת שאם אדם נמצא בסביבה הרבה זמן והוא רואה שהם לא מתקדמים, שאין התקדמות, אז זה אשמתו. אז איך אתה יכול להסביר את זה?
זה נכון. שאלה מאוד יפה. ארמומית. אני אענה חצי. חצי השני, לא. לא בגלל שאני לא רוצה להגיד גם חצי השני. לא נבין את החצי השני. הבעיה היא שמצד אחד אני נמצא בחברה. קיימים אתם לפניי ואני תלוי בכם. אני בא לחברה, מישהו רוצה משהו, אתם חושבים ככה, אתם רוצים ככה, אני איתכם יחד, עוזר לכם, הכל עושה במה שאתם רוצים, נכלל איתכם עם הרצונות שלהם, עם המחשבות שלהם כלפי רוחניות, מגיע לשיעור יחד איתכם, ממש התקללתי, ממש אני כולי ספוג ממה שקיבלתי מכם ומזה לומד ומצליח. בסדר. אחר כך לא מצליח, נגיד. אתה אומר, במקרה שלא מצליח, מה אני צריך להגיד? החברה לא נכונה. אנחנו אומרים, לא האדם. למה אדם? מפני שחוץ מהאדם אין כלום. אז מה עם החברה? היא קיימת. אני צריך להתקלל מהם. אני צריך לכבד אותם, לפרגן להם, כדי להתפעל מהם, לקבל מהם את ההתפעלות לרוחניות, ועם זה לגשת לספר? אומרים, ודאי שהם קיימים. אבל מה זה הם קיימים? נשמות שמחוברות ביניהם בצורה האידיאלית. זה מה שקיים. ומה שאתה רואה, אתה רואה אותם ככה, כמו שהם נראים, גם בצורה חיצונית אתה מסתכל עליהם. על אנשים אני מפחד כך להגיד, על הגברים. גם על הצורה הפנימית שלהם, כולם אגואיסטים, שקרנים והכל הכל הזה. אני צריך להגיד ככה, זה ככה אני רואה אותם, אני רואה אותם. הם בעצמם אין סוף. ממש נמצאים בצורה אידיאלית. אלה כל הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, אני צריך תמיד לראות את שני דברים בהיפוכם. אני בא לחברה לשנות אותה, לסדר אותה, אני רוצה שהיא תהיה יותר חזקה בהפצה, בכל מיני דברים, כמו שעכשיו שמענו בתחילת הכניסה שלי לשם. מה בסוף? כמו שכותב לנו בעל הסולם באיגרת, שבבוקר אדם צריך לצאת לעבודה כאילו הכל תלוי בו, והעולם כולו הוא, מה זה עולם? איך שאני אשנה אותו ככה זה יהיה. אחרי שאני חוזר מהעבודה אני צריך להגיד כמו שהיה, הכל גם נמצא, אלא איפה אני? אני השתניתי, אני השגתי משהו מזה. זה בעצם מה שקורה. והעולם, כמו שהיה אין סוף אידיאלי, ככה זה נשאר. זה לימוד לא פשוט, לכן אמרתי, חצי מזה אפשר להגיד, חצי השני לא מובן. וכמו שבכל אני יכול על זה לספר עוד הרבה דברים, יהיה עוד פחות מובן. כל הדברים מנוגדים, כמו ששאל את החבר שלנו מלוס אנג'לוס, הם ייפטרו רק אחרי המחסום, כי ברגש שלנו אנחנו לא מסוגלים לחבר שני דברים מנוגדים. זה שחור או זה לבן? אחד משניים. זה שקר או אמת? וכן הלאה. ויוצא שאין דבר כזה, כי שניהם מתחברים, והכל מסתדר במקור אחד. זאת אומרת, במידה שאתה מתקשר לבורא, כל הניגודים, כל ההפרעות, כל האי-הבנות, סתירות, הכל נרגע ומקבל השלמה מאחד לשני. אבל לא היום. אבל השאלה יפה. בבקשה. אני רואה ששאלות דווקא מצד הזה, לא מצד ההוא. נשים מפחדות לשאול? או אין להם כל כך...
Здравствуйте, Раф. У меня следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, слушая вас, что каждый человек, который находится в группе и который продвигается в изучении Каббалы, должен проявлять 100% своего намерения, своего усилия для того, чтобы продвинуться в этом, а не просто, например, там, вот 99 или 80% я проявляю, а на остальные 20 я жду, вот придет высший свет, меня исправит, и что-то начнется происходить. То есть, как бы, то, что я слышу, я понимаю, что каждый в группе должен 100% проявить намерение, и тогда появится возможность, что придет высший свет и наполнит нас и исправит.
Мими Таргем.
The question is, do I understand you correctly that when I study in a group, I need to put forth 100% of my effort to reveal the or develop the correct intention, at which point the light will be revealed and everything will be corrected? It has to be 100%, it can't be 80% or 99%, etc.
זאת אומרת, השאלה בכמה אחוזים אני חייב להשתתף בפעולות הקבוצה. 20%, 80% או 100%. בכמה אחוז שאני משתתף, אני משתתף. ואז אני מצפה שעל זה יבוא התשובה. ובכמה אחוז שאני לא משתתף, אני מחכה שישתנה משהו מלמעלה סוף סוף. האם הגישה הזאת היא נכונה? לגמרי לגמרי זה ודאי שלא נכון. אם אדם לא מגיע ב-100% ברצון שלו לגלות את העולם הרוחני, הוא לא מגלה. רוחניות זה שלמות. שמעתם? שלמות ממדרגה התחתונה ביותר עד מדרגה העליונה ביותר. לכן אם אדם לא משתדל להשיג רצון לרוחניות ב-100%, שזה יהיה אצלו כמו שכותב בעל הסולם באיגרת מדף עין, כמו בחור שחולה על הבחורה שפשוט משתגע מהאהבה הזאת. יש לנו דוגמה מהעולם שלנו, כל אחד הרגיש, כל אדם נורמלי פעם בחיים מרגיש דבר כזה. זה ניתנה לנו דוגמה להבין מה זה נקרא להשתוקק. אז אומר ש חולת אהבה אני, מה זה נקרא, שכל היום וכל הלילה רק על זה חושב. רק בתנאי זה הוא עובר מחסום. ואם לפעמים נזכר בזה בין העסקים שלו, ודאי שגם זה נכנס לחשבון הכללי. אבל עד שזה לא הגיע למצב כמו שאמרתי, זה לא יקרה. אני לא רוצה לבלבל אתכם, אלא לזה יצטרכו להגיע כולם לאט לאט. לפעמים זה לוקח שנים. אם אדם חושב שעוד יכול להסתפק, שיסתפק. אבל רוחניות זה שלמות. זאת אומרת, אני בחיים שלי חייב לרצות רק את זה. אני חייב גם כן להתעסק בביזנס שלי, במשפחה, בכל מיני דברים אחרים, ודאי. אבל זה מהכרח. והדאגה באמת רק על זה. שוב, כמו נגיד מישהו שממש משתגע מאהבה. שכחתם על זה? נו, אתם כבר זקנים. אני זוכר. Please.
For being here tonight, I appreciate it very much. Well, you. And my question is, we read recently the story of the Akedah, where Avinu Avraham is being tested by Elohim to.
מה שקשור לנושא השיעור?
Oh, yeah, yes, yes. It's actually about.
אז מה השאלה?
Okay. In the beginning of the story, it says Elohim tried to test Avinu Avraham. In the end of the story, it says the angel of Hashem came to save him. So my question is Elohim the collective consciousness of humanity as psychologists portrayed?
השאלה היא בקשר לעקדת יצחק, שבסופו של דבר המלאך השם מציל את יצחק.
The question is... since Elohim is the one that was testing
מה זה שייך לכוונה שלי בזמן השיעור?
Well, I was like, it's a question about understanding the creation and creator as much as I can. I'm just why I was asking the question because
לא 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 אני מצטער, זה לא, לא אני מבקש, אנחנו כולנו נמצאים באיזשהו זרם, ולא שכל אחד מגיע עם השאלה שלו ספציפית. לא, בבקשה.
You talked about that you're an intellectual person and you're pretty much in the head and you had struggling to get to understand Kabbalah through your heart, and I very much relate to that, and I was wondering to if you could give me some guidance to us as how you managed to get from the head to the heart. Did it just come to you?
דיברת על המאבק הזה בין לתפוס את הקבלה דרך בין הרגש לשכל, ואני מאוד משתדלת לתפוס אותו דרך הרגש. אולי אתה יכול לתת לנו איזה המלצה איך באמת להעביר את זה מהראש ללב?
כל רצון הקטן ביותר שנמצא בנו כרצון ההתחלתי, שזה נקרא נקודה שבלב, שהבורא מעורר אותו, לא שאצלנו זה ממני בא. ממני לא בא שום דבר, לא רע ולא טוב. אנחנו סך הכל חומר המרגיש מה שעובר עליו, ולא מה שעובר עליו זה אנחנו. זה פשוט מעבירים דרכנו כל מיני צורות התפעלות שיהיה לנו, שמזה נלמד משהו. אם אני רוצה להתייחס למה שעובר עליי נכון, אין לי שום אפשרות לעשות זאת אלה להיכנס עם זה לתוך הקבוצה. קבוצה זה לאו דווקא אנשים, קבוצה זה איזשהו מין virtual assembly, כן? אני לא יודע איך בעברית להגיד את זה. זה מין מבנה מורכב מהרבה רצונות שונים, מהרבה נשמות. זה אי אפשר בינתיים לאתר. אני מבין שאתם לא יכולים עדיין להבין על מה אני מדבר, אבל זה מה שאני רוצה להגיד, שקבוצה זה לא דווקא אנשים, זה רצונות הפנימיים, זה נקודות שבלב שיש בכל אחד. תתארי לעצמכם, יושבים כאן נגיד 400-500 איש. זה לא 400 או 500 איש. אין כאן עולם, אין כאן כיסאות, אין כאן גופים. יש נקודות שבלב שרוצות לגלות אלוקות, כי ממנו הן באות. הנקודות האלה, אנחנו צריכים לראות אותן שהן נמצאות בקשר ביניהן. אם אני מסוגל כך לארגן לעצמי את התמונה כזאת, אז זה נקרא קבוצה. זה לא הפרצופים, זה לא האופי שלהם הגשמי, זה ממש איך להגיד, זה ממש הרצונות לבורא, כי זה אני צריך בחברים שלי, וחוץ מזה אני לא צריך יותר כלום. לכן אם אני רוצה לאבד מה שעובר דרכי, כל מיני רצונות, תופעות, רצוי אם אני יתחשב בזה יחד עם הנקודות האלה, יחד עם הקבוצה הזאת, מה שציירתי עכשיו. ומתוך האיסוף הזה, מתוך בוא נגיד המערכת הזאת, אני אתייחס כבר לרוחניות, לבורא, לכל דבר שבחיים. אז אני אגלה שגם כן בחיים שלי, זה, האמת שזה רוחניות. אני פתאום אתחיל לגלות, גם בעולם הזה, שאני אתייחס אליו בצורה רוחנית, אני אגלה שהוא רוחני. ובכלל אין גשמיות. אתם התעייפתם, אולי זהו מספיק? עוד לא? את אומרת לא לפי שעון או לפי הרצון? טוב. את פשוט לי נראה שאתם לא, שאתם כבר זהו. עייפים, לא? מה עוד אני לא אמרתי? נו, שיגיד.
היי. הלו, לאטמן. I saw your video from was a congress of quantum physics meets Kabbalah.
ראיתי את הווידאו שלך מהפגישה של קבלה עם הפיזיקה הקוונטית.
Was with different scientists and physics. Speaking a lot about physics.
עם מדענים שונים ופיזיקאים, דיברו על פיזיקה.
In front of a group of people.
זה היה בפני קהל.
בסדר, אני מבין מה בפני קהל. שאלה, שאלה.
You remember being there?
Okay. No.
Okay, so what I wanted to ask is you're from the, you said that you go outside of yourself but you don't see anything in front of you.
מה שרציתי לשאול זה בקשר לזה שאמרת שאתה יוצא מעצמך אבל אתה מגלה שאין כלום.
But what my question is that when you're at the Malshut, the Malshuts are the different Malshuts, yeah, different levels, I wanted to know which level you are at.
הוא שואל, הוא אומר, דיברת על רמות שונות של המלכות, רציתי לדעת מה הרמה שלך, איפה אתה נמצא.
קטר.
טוב.
זאת שאלה. בבקשה.
No. Hello? How long does it take to get to that level?
הרמה הזאת.
אמת, זאת כבר שאלה. אין היום, כמו שכתוב אצלנו, בספרים שלנו, בלפני אלפי שנים, שאדם צריך משלוש עד חמש שנים כדי להגיע לרוחניות. זה היה ליחידים שהיו מטפסים לבד, גם בעל הסולם עד שהוא הגיע לזה, לקח לו כולה, כמעט 20 שנה. לא, אנחנו לא צריכים את זה, מפני שאנחנו נמצאים בעידן החדש, שכולם צריכים להגיע. אין לזה עכשיו זמן. אלה ממש ברגע שאדם מארגן את הרצון שלו על ידי החברה, הכל פתוח. והעיקר, אם אנחנו במסה יכולים לעשות זאת, אז אנחנו מחלקים בין כולם את הנטל. אם כל אחד מאיתנו קצת ירצה, זה מה שאני דיברתי עכשיו, שכל אחד חייב להגיע ל-100% לרצון לרוחניות, אחרת לא נכנס. אבל תתאר לעצמך איך לאדם היחידי להגיע לרצון כזה. ואם קבוצה רוצה את זה ומחממת כל אחד את השני, זה עובד בצורה מהירה מאוד. אז אני מאוד מקווה שאנחנו, אמרתי כבר על זה כמה פעמים, יש לנו הזדמנות השנה ממש לעשות את הפריצה. ותחזיקו חזק. אל תיפלו מהעגלה. נו. תלוי בכם. כן.
After everybody reaches our spirituality and the kli becomes one, we are told before that we broke down.
אחרי שמשיגים רוחניות וכולם הופכים לאחד, אנחנו יודעים שלפני שנשברנו,
once we reach there, will we have any more children, or is that the end of our souls?
ברגע שנגיע לזה, האם נוליד עוד ילדים, או שזה בעצם סיום הנשמות שלנו?
העולם שלנו הוא קיים ברצון שלנו האגואיסטי הקטן ביותר שנקרא דומם, מפני שהוא לא יכול להשתנות. הוא משתנה בשלב האחרון, אחרי תיקון ועלייה שלנו לעולם אינסוף, שאנחנו נעלה לעולם אינסוף ושם נתקלל יחד כגוף אחד ונתקן את עצמנו לגמרי לגמרי, אז גם העולם הזה יקבל תיקון ויתקלל בעולם אינסוף. לא יהיה מציאות כזאת כמו שנראה לנו עכשיו, שיש גברים, נשים, ילדים, בכלל כל הדברים האלה. זה הכל אנחנו מרגישים בתוך הרצון שלנו. אין לדברים האלה מציאות בפני עצמם. כל העולם הוא תופעות ברצון שלי שאני מרגיש. הוא נקרא עולם המדומה. הוא נקרא מצב שבו אנחנו נמצאים בשינה. ואז כמו בחלום, אני מרגיש עכשיו את עצמי, אתכם, ועם משפחה, ילדים, חברים. כן, אז זה הכל כך עובר בתוך הרצונות שלי, האלו הקטנים ביותר. וכשאנחנו נתקן אותם, כל התופעות האלה הם גם כן ייעלמו. בינתיים אנחנו צריכים להשתמש בו כדי להגיע לאינסוף. זהו? לא? כן. נו.
Вы недавно сказали, что читая тексты святых книг Бальсулама, Рабаша и другие, мы можем неожиданно как-то увидеть слова, даже фразы, вставленные между внутри текста.
Recently you said that when you read books of Rabash and Bal-Salam, you can actually get to see words in between the letters and the words reveal themselves.
Мы читаем эти тексты, чтобы привлечь нас свет, возвращающий к источнику. Сохраняется ли этот эффект, и как, или если... Ну, так, при переводе на этих текстов на другие языки, на английский, там, испанский, не знаю, русский...
When these texts that we read to draw the light that returns us to the source get translated into other languages such as English, Spanish, etc., does this effect remain or does it go away?
Коротко говоря, мы видим либо этот эффект, например, на русском языке.
For instance, in Russian, do we still have the same effect when you read these texts?
Oh, in English. אני אמרתי על זה שבקריאת הטקסטים אדם עלול לראות לפעמים כל מיני מילים בין המילים התפוסות מודפסות בספר, וזה אחד מהתופעות שאנחנו מרגישים בזמן הקריאה. אז החבר שלנו שאל, האם אנחנו רואים את זה רק בטקסט אוריגינלי שכתוב בעברית שם, או בכל השפות האחרות גם כן? אין שום הבדל איך מודפס הספר, באיזה בית דפוס ובאיזה שפה. אלה, אם הטקסט הוא של בן אדם שנמצא בהשגה רוחנית, אפילו בתרגום על ידי סתם מומחה של השעה מתרגם, בכל זאת אתם תראו את הכל האלו התופעות, מפני שהתופעות האלה הם נובעות מהרצון לקבל שלכם, שמשתנה, ולא מהספר עצמו. אתם רואים ברצון לקבל שלכם עכשיו את הספר ואת המילים. אם רצון תשתנה, אתם לא תראו ספר. אתם תראו במקום ספר איזשהו מקור, מערכת, שמביאה לכם אור, מילוי רוחני. לא העץ הזה מעובד וצבע של הדפוס. זה יראה אחרת. בקיצור, הכל יהיה, אל תדאג. תשתנה, העיקר. כן.
Hi, Rav. So I understand the books, the Rav, and the group. And the books and the group is clear, but the Rav, there is one of you and many of us, and as we go through our daily work and studies, we would love to be able to ask, am I on the right track? How am I progressing? This action that I did, was it right or wrong? And how do we get that individual direction?
אני מבינה את עניין הרב קבוצה ספרים, ולגבי קבוצה וספרים זה ברור, אבל לגבי רב יש רק אחד, אנחנו רבים. היה טוב אם היה אפשר לשאול כל הזמן איפה אני, אם אני בכיוון הנכון וכו'.
לא יודע, לא הבנתי. מה זה רבים?
אתה אחד ואנחנו, לגבי רב, אתה אחד ואנחנו רבים, אנחנו הרבה.
נו.
אז איך אפשר, אי אפשר תמיד לשאול האם אני בכיוון הנכון, האם אני עושה את הדבר הנכון וכו'.
אני רואה את עצמי כמדריך. רב שלנו זה רבש בעל הסולם ובורא. רב זה נקרא גדול. אתם יכולים לחשוב עליי כגדול אם זה עוזר לכם לקבל עצות. יותר מזה לא צריך. אחרת זה יישאר, אחרת זה יהפוך לחסידות. עולה איזה, לא יודע, עבודה אלילים. לא, אתם צריכים את זה ולא אני צריך את זה. אתם צריכים לשמוע עצות מניסיון הרוחני וביקורת, להתייחס למה שאתם שומעים, אבל לקבל את זה ברצינות, ואם אתם מקבלים, אז לבצע. יותר מזה אני לא צריך, ואתם לא צריכים. זה הכל. אז מה יש לכם עוד, מה יש לכם לא ברור בי. אם אני נמצא כל יום כמה שעות לפניכם בזמן השיעור, מעביר לכם את זה בצורה כמה שאני מסוגל, יותר ברורה, כמה שמלמעלה מתגלה היכולת, האפשרויות, וכמה שאתם מסוגלים ומגרים אותי. זה הכל. צריכים להתייחס למדריך כרב, היינו כגדול, כדי באמת לקבל ברצינות את העצות שלו. לא יותר. בכל היתר הדברים, ההפך, אני כל הזמן מראה את עצמי בצורה לא רצינית, פשוטה, שלא תעשו ממני איזה מין משהו מיוחד. אני לא מיוחד. מה שאני מלמד זה מיוחד. על מה שאני מלמד זה מיוחד. זה הכל. הקדושה לא נמצאת באדם. האדם משיג את הקדושה. עכשיו אני רוצה רק להגיד כמה מילים בסוף השיעור. אז דיברנו היום על חצי השני של שיעור יומי שלנו, יום-יום, שתדעו איך להתייחס אליו. אני בכל זאת רוצה להוסיף, יש הבדל בין נשים וגברים, שנשים לא חייבות בלימוד הזה. אם הם נותנות תמיכה ועזרה לגברים, אם הם לוחצות על הגבר שירצה לגלות, הן מקבלות אחר כך מקבוצת גברים כל מה שקבוצת גברים מגלה. ולמי שיש רצון מאישה, יכול ללמוד בכל זאת את התלמוד עשר ספירות. לא אסור, אלא יש דברים שלא הכרחי. יש לנו כמה עוד דברים שאני רוצה להגיד. קודם כל, אנחנו צריכים לכבד קבוצות שלנו שנמצאות איתנו יחד כל פעם בשיעור שלנו כאן מכל העולם. זה המון, אלפים, אפילו אומרים שכמה מיליונים שנמצאים. מרקוס עכשיו יקרא לנו את זה. פליז.
There's friends, groups, and many congresses together with us all throughout the weekend, and here's just some that were with us during this lesson right now. From Minsk, from Mexico, from Odessa, from Sydney in Australia, from Argentina. There's a mini congress in Berlin happening simultaneously with this, a mini congress in Italy. There's a group in Uruguay, in Spain, in Colombia, in Moscow, in St. Petersburg, in England, and also the first mini-congress in Melbourne around this congress here. L'chaim.
תפסיקו כבר. מחר יש לנו קונגרס באיטליה. שמעביר החבר שלנו העיקר שנסע בכוונה לשם, משה אדמוני, הוא מפעיל את ההפצה שלנו באיטלקית. נקווה שאצלם זה יעבור בסדר, ניתן להם תמיכה. זה בכל זאת מדינה מאוד חזקה שבאירופה, שיש בה עכשיו שינוי ממש דרסטי הרוחני. אנחנו אתכם מחכים לאיזה ארוחת ערב או צהריים, מה? לא? קודם אומרים יש ישיבה. אחר כך רק. טוב, מה לעשות? אני דווקא רוצה לדבר על האוכל. דבר שקרוב לליבי. שאנחנו נמצאים ביחד ואוכלים יחד. קודם כל, אנחנו יודעים שבכל התרבויות, בכל האנושות, בכל הזמנים, לשבת יחד ולאכול זה נקרא להיכנס לקשר. זה איזשהו יסוד כזה מיוחד שנותן לאנשים להתקרב. אז צריכים לעשות את זה בצורה אחידה. רצוי יחד. קצת פחות ככה, שאני מתיישב עם מישהו, לי אין ברירה, אני צריך עם מישהו לדבר. אבל באמת, תעשו את זה בצורה יותר עגולה. בזמן שאדם אוכל, ואם הוא נמצא בכל זאת בקשר עם האחרים, יש כאן איזשהו מצב מאוד מיוחד. אנחנו נדבר על זה, הוא מאוד מורכב. בזוהר כתוב על זה, בזוהר כתוב על זה הרבה, שמתיישבים ואוכלים והולכים הלאה ושוב מתיישבים ואוכלים. שם מדובר לא על האכילה שלנו, אלא אכילה זה נקרא כמו אור הטעמים שנכנס דרך הפה לפרצוף הרוחני. זה קצת אחרת, אבל בכל זאת ענב ושורש נמצא. אז מה שאני ממליץ לעשות מסתם סעודה ומסעודה של חברים, סעודה של מקובלים, שאנחנו רוצים יחד להגיע למצב שאנחנו נשב יחד, הכוונה הנשמות שלנו, הרצונות שלנו יחד, בהתחברות בינינו, ונקבל בתוך הצלחת הזאת שאנחנו ארכיב הרוחנית, מילוי הרוחני, שזאת תהיה הסעודה, כולנו יחד, ברצון אחד, הכלול מכל הרצונות. זאת הסעודה של המקובלים. יש כמה תרגילים לזה. תנסו בזמן הסעודה לחשוב שאתם רוצים להעביר כל התענוג מסעודה למישהו אחר. עד כמה שאתם נמצאים בתוכו. סימן אם אתם מצליחים, שאתם מפסיקים להרגיש טעם. קחו משהו הכי טעים, מתוק. תנסו לחשוב על מישהו אחר שאתם ממש רוצים למסור לו את התענוג, וקחו ביס. אם אתם מרגישים טעם, זה סימן שעוד לא הצלחתם להעביר את הכוונה עליו. כן, כן. תנסו את זה היום בערב, מחר נעשה תרגיל אחר. אנחנו דיברנו היום על זה שלימוד הקבלה הוא הכרחי לכל אחד ואחד, ושדבר הזה חייבים לפרסם, ובמידה שאנחנו מפרסמים, במידה שאני מקשר אליי עוד נשמות, הם הופכות להיות כילדים שלי, על ידם אני גודל, כי פירמידה גודלת ככה ממטה למעלה. כדי לתת לכם עצה הכי פשוטה, אנחנו עשינו מבצע. יש כאן 8 ספרים הכי קלים להפצה. הם הכי טובים מה שיש לנו באנגלית, הכי קרובים לאדם זר. את כולם אנחנו מוכרים ב-40 דולר. כל האלו. אני ממליץ לכל אחד לקנות ולפזר. אתם יכולים לקנות ולהחזיק את זה בבית ולעשות מזה ספרייה. נותנים למישהו, מקבלים, אחר כך למישהו אחר, מקבלים, ועוד ועוד. או לתת את זה במתנה לכל אחד ואחד. זה דבר שבהחלט, כל דבר שאנחנו עושים בחוכמת הקבלה זה סימן שאלה. עשינו, הצלחנו. אבל זה שאני לוקח ספר שמדבר על משהו גורלי לאדם על התיקון שלו ומוסר לו את זה, זה דבר שנעשה. מה שקורה אחר כך זה לא חשוב. הפעולה היא פעולה, ואותה אי אפשר למחוק. אני חושב שלמה שאני הגעתי, אני הגעתי אך ורק מתוך זה שאני מפיץ. אחרת לא הייתי מקבל כלום. וזה אני אומר לכם מניסיון, מידיעה ברורה שזה כך. לכן, במידה שאדם מפיץ, באותה מידה הוא מתקדם. חוץ מהספרים, אתם בטח תדברו על הפעולות שאתם תעשו אחרי הקונגרס, על ידי המחלקה שלנו, כללית, בהפצה באנגלית. וגם כן לא רק באנגלית, יש כאן בספרדית, ברוסית, יש עוד שפות. תתחברו להפצה. והדבר הזה הוא נראה לי ממש מתנה בשבילנו, לא למי שאנחנו מעבירים. תודה רבה.
So much to bear. I can't find a proper path. There's a crisis everywhere. The hate just fills me up with pain. Can't see a way over this wall. I need a friend to grab my hand, to catch me if I fall. But there is a sign of hope that we can mend this broken boat. Go back to living with the love between us, where we reveal the light within us. Amen. It's time to learn for truth. We yearn, let's be as one again. Forget about the souls. Why do we think about ourselves instead of finding common goals? So much hunger, so much war. This world is getting very small. And it raises just one thought. What could be the meaning of this all? But there is a sign of hope that we can mend this broken boat. Go back to living with the love between us, where we reveal the light within us. Amen. It's time to learn the truth. We yearn, let's be as one again. Pieces of one soul. No man can live alone. We're all the broken pieces of one soul. No man can live alone. We're all the broken pieces of one soul. No man can live alone. We're all the broken pieces of one soul. Let's be as one again. Thank you.